אנחנו בעמוד קוף למד א', בפרק י'. עמוד קוף למד א', הכוונה במהדורת ברקוביץ'. עמוד קוף למד א'. בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ואמר. ואמר כי הכהן גדול, קורע בתחילת כל ברכה וברכה. כן, כלומר, אדם רגיל קורע בברכה ראשונה ולפני האחרונה, תחילה וסוף. ואילו כהן גדול קורע בתחילת כל ברכה. והמלך ברגע שקרא, לא קם. עד סוף התפילה. ואמר כי הכהן גדול קורא בתחילת כל ברכה וברכה, דבר זה ידוע. כי יש לכהן גדול דבקות בו יתברך, מצד כי יש לו קירוב אל השם יתברך מצד ההתחלה. כלומר, מה מיוחד בכהן גדול שהוא יותר דבוק בשם מאשר מישהו אחר? זה מצד ההתחלה. כי הכהן גדול הוא קודם והתחלה אל שאר אדם. כלומר, מישהו ראשון. אז להיות ראשון זה קרבה. כי הכהן גדול הוא קודם והתחלה לשאר אדם, לכן כהן גדול נוטל חלק בראש ומברך בראש לקדוש ברוך הוא. שמה יש לך לדעת ולהבין? כי הכהן גדול קרוב אל השם יתברך מצד שהוא התחילה בראש, ולפיכך ראש כל ברכה קורע לפניו, כי הוא קרוב אליו מצד ההתחלה, כמו שאמרנו. כלומר, אנחנו שאנחנו לא כהנים גדולים, אז אנחנו רחוקים. אז ההתבטלות, הקריאה, מורגשת פחות. לכן אפשר לקרוע תמיד. מה שאין כן הכהן, שהוא המושפע הראשון, הוא ההתחלה אל הכל, אז אצלו ההזדקקות אל שורש המציאות יותר מובלטת, יותר מורגשת, ולכן הוא גם, כן, ולכן הוא גם קורע בתחילת כל ברכה וברכה. והבן זה היטב ממה שאמרו במדרש, אמר רבי ישמעאל, אברהם אבינו כהן גדול היה, שנאמר, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם. וגומר, ואברהם היה התחלת הכל, שהוא אב הראשון אל הכל, וכך אמר כהן גדול, קורע בתחילת כל ברכה וברכה. זה לגבי כהן גדול, כן. לכהן גדול עם הארץ, כן. סליחה? אתה אומר שכתוב במשנה, באוריות?
לא.
כתוב, אתה אומר שכתוב במשנה, באוריות, שממזר, תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. כן, ובכן, דבריך אמת הם. והמלך, כיוון שקורע, שוב אינו זוקף. כלומר, שבכל הברכות הוא קורע ואינו זוקף. אז זה יותר מכהן גדול. כי הפרש בין המלך ובין העם. כי המלך בעם נחשב כמו הכל. ומפני מדרגה זאת, המלך קרוב אל השם יתברך בכל. כלומר, אנחנו רואים גם ביום הכיפורים, הדמות המרכזית זה הכהן הגדול. ובסוכות, המלך, כן, המלך קורא בתורה. שמעניין, איך הכהן הגדול כשקורא בתורה ביום הכיפורים, ממי הוא מקבל את הספר?
מהסגן,
נכון? מהסגן וכו' וכו'. כלומר, יש שרשרת שמגיע עד הכהן הגדול. ממי המלך מקבל ספר תורה בסוכות? מהכהן הגדול. כלומר, המלך הוא מעליו. ככה זה יוצא. כלומר, מי משרת את מי? אם הסגן משרת את הכהן הגדול, והכהן הגדול את המלך, סימן שהמלך גדול יותר.
זה
דיסטנס, אבל שאלה בשרשרת, מי גדול? מי היותר נעלה? המלך יותר נעלה. ולכן אצלו גם הקריאה על ברכיו היא מתמדת. יש צד למה שאתה אומר, שהרי הכהן הגדול הוא האדם היחיד בעם ישראל ש... הכהן הגדול הוא האדם היחיד בעם ישראל שלא משתחווה למלך. וגם המלך לא משתחווה לכהן גדול. כי זה מלך וזה מלך. הוא מלך על העולם הזה, הוא מלך על העולם הבא. אז כל אחד עם הממלכה שלו. אף על פי כן, כשמדברים על התורה, התורה היא הדרכה אל העם. אז בזה הכהן גדול, המלך גדול מכהן גדול. אין מה לעשות. לא משתחווים לכהן גדול, אבל אם היו משתחווים... הכהן הגדול הוא היחיד שנכנס לקודש הקודשים. זה נכון. בממלכה שלו הוא קודם. למשל, כשהמלך צריך לראות באורים ותומים, אז הוא הולך אחורי הכהן הגדול עד הכניסה לקודש הקודשים. מסיטים את הפרוכת, ואז הכהן הגדול עומד מול הקרובים, והמלך מאחוריו, והכהן קורא בחושן. אבל זה בממלכה שלו. ברגע שהכהן הגדול יבקר בארמון המלך, אז המלך קודם לו. רגע, אתם רוצים עכשיו ללמוד את כל ההלכות הנוגעות למלך וכהן גדול? מה זאת אומרת? אז מה השאלה? מלך לא דן ולא דנים אותו. אני מציע שכבודו ילמד את המשניות הנוגעות לנושא הזה במסכת סנהדרין. נכון? יש פרק כהן גדול, שם יש ההלכות גם של המלך ושל אבלות המלך וכו'. נכון? טוב. והמלך, כיוון שקורע שוב, אינו זוקף. כלומר שבכל הברכות הוא קורע ואינו זוקף. כי הפרש בין המלך ובין העם. כי המלך בעם נחשב כמו הכל. יש בפרשת חוקת, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. אחר כך, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. אז בהתחלה זה משה, אחרי זה ישראל. אבל בספר דברים, משה אומר, ואשלח מלאכים אל סיחון. אם כן, מי זה הישראל ששלח מלאכים? זה משה. בספר שופטים, בהפטרה של פרשת חוקה, יפתח אומר למלך בני עמון, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. זימן שמשה הוא ישראל. אומר רש"י, מקראות אלה זקוקים זה לזה, מה שזה נועל זה פותח. לומר לך שמשה הוא ישראל, וישראל הם משה, שנשיא הדור, כך ביטויו של רש"י, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. סגנון לא רגיל ברש"י, נכון? זה נראה כמו מהר"ל עם תוספת חבדית, נכון? ככה רש"י כותב, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. אז יש אישיות שהיא אישיות כוללת, הוא מייצג את כולם. שאת השאלה, אם זה נכון, אז למה בשילוח של מלאכים אל מלך אדום כתוב משה? ובשילוח אל סיחון כתוב ישראל? הרי ממילא זה אותו דבר. שבשניהם יהיה כתוב משה, או בשניהם יהיה כתוב ישראל. התשובה היא פשוטה. כשנשלחו מלאכים אל מלך אדום, איפה ישראל היו? וישלח ישראל מלאכים אל מלך... במדבר. המדבר זה גלות. כשאתה בגלות, הכלל לא גלוי. מי בולט? המנהיג. כלומר, הרבנים, ראשי האומה, הם העיקר. אבל כשמגיעים לארץ סיחון, סיחון איפה זה? בעבר הירדן, בארץ ישראל. אז בארץ ישראל, מדרגת היחיד מתבטלת לעומת מדרגת הכלל. לכן כל הערך של משה בכניסה לארץ זה מצד שהוא מייצג את ישראל. אז ישראל המיקר. יוצא לפי זה שכאשר הצדיקים באים מן הגלות לארץ ישראל, הם צריכים לעבור איזשהו שינוי. מפרטיות לכלליות. כן, רבי זרע, התענה 100 תעניות כדי לשכוח, 100 זה מספיק, כדי לשכוח את תורת בבל, ללמוד תורת ארץ ישראל. כלומר, זה לא מספיק לעבור את המעבר הגיאוגרפי, צריך גם לעבור איזשהו מעבר מנטלי. המעבר המנטלי הוא המעבר מפרטיות לכלליות. יש על זה סיפור מעניין בירושלמי, על רבי זרע. רבי זרע כמפורסם הגיע מבבל לארץ ישראל, והוא שמע שמי שסומך גאולה לתפילה כל היום מוצלח. אז מה עשה רבי זרע? שמח גאולה לתפילה. באותו יום לקחו אותו לעבודה בבית המלך. חזר לרבנים, אמר, מה זה צריך להיות? אני שמחתי גאולה לתפילה, לקחו אותי לעבודה בבית המלך? אמרו לו, וכי להיכנס לבית המלך דבר קטן הוא בעיניך. ומה היה חסר לרבי זרע שהוא לא הבין? הערך של הפוליטיקה, הקדושה של הפוליטיקה. שם מדובר על פוליטיקה רומאית. כן, מה זה בית המלך? שם, זה הנציב הרומי של האזור, בקיסריה כנראה. כן? ואף על פי כן, אתה נפגשת עם המלכות. הרי יש הלכה, שרצים לקראת המלכים, נכון? כתוב בשולחן ערוך. רצים כדי לראות מלך. לא, זה לכבודו של המלך, אבל אתה רץ כדי לראות את המלך. למה רצים לראות את המלך? מדובר על מלך גוי, נכון? כתוב בשולחן ערוך. כן? רצים כדי לראות מלך. למה? לא, זה הברכה על המלך. למה לרוץ לקראת המלך? לא, זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. שאם יזכה, יראה בין מלכי האומות למלכי ישראל. כלומר, אתה צריך להתרגל, להתחכך עם הפוליטיקה. אתה תראה את מלך ישראל בבוא הזמן. אז תוכל להבחין.
אתה מתאמן.
אתה מתאמן, כלומר, אתה צריך להתרגל. כן? ענייני פוליטיקה, ענייני מלכות, הדברים האלה הם חשובים. כן? זה המדרגה של העתיד. אז בארץ ישראל, המבט הכללי הוא הבולט. ולכן יש ייסורים מיוחדים לצדיקים שעוברים מגלות לארץ ישראל, כי הם צריכים לעבור מהערכת הפרטיות לכלליות. ברור. אז זה, מה? בסמך. בסין? מה זה סמך בסין? אז צריך להוסיף חטא, להפוך מקף לחטא. אז זה לא עובד. זה לא, יש כבר שתי אותיות. ומה עם המם? אפשר להשאיר אותו דבר, בסדר. טוב. אז מה שאומר כאן המהר"ל, כי הפרש בין המלך ובין העם, כי המלך בעם נחשב כמו הכל. ומפני מדרגה זאת, המלך קרוב אל השם יתברך בכל, ולא תוכל לומר אצל המלך כמו אצל שאר בני אדם, שיש להם קירוב אל השם יתברך, מצד מה? כן? כלומר, כל אחד מאיתנו הוא קרוב אל השם מבחינה מסוימת. יש דברים שבנו שקרובים אל השם, אבל לא הכל. רק כי מלכות דהרעה כעין מלכות הדרכיה, ולפיכך הוא קרוב אל השם יתברך בכל. ומיד שהוא בא להתפלל לפני השם יתברך, יש לו לקרוע לפניו. כי הקריאה מצד הקירוב הגמור שיש אל האדם אל השם יתברך, ומצד אותו הקירוב יש כאן קריאה. ולפיכך המלך, בשעה שקוראה, אינו זוקף. כי המלך, מפני שהוא מלך, ראוי אליו לבטל חשיבותו לפני השם יתברך, שאין מלכותו לפני השם יתברך נחשב לכלום. ולכך יהיה תמיד בקריאה. וכל אלו דברים, הם דברים. הם ברורים מאוד. לא הבנתי, מה אפשר לומר? אם המלך עובד עבודה זרה, מה אי אפשר לומר?
הוא קרוב לשם לפעמים.
בוודאי. הקרבה שלו אל השם, הקרבה של המלך אל השם, איננה מצד היותו צדיק, אלא מצד היותו מלך. כי המלך מייצג את הכל. בסדר? הרי, למשל, יש אנשים אומרים, צבא, כן, יש מצווה, אבל מדובר בצבא של פעם, צבא דתי, צבא תורני. ואני שואל, איפה כתוב בהלכה שמצוות כיבוש ארץ ישראל תלויה בזה שהצבא יהיה שומר מצוות? איפה זה כתוב? זה כתוב בשום מקום. הערך של המלכות איננה תלויה בזה שהמלך צדיק. הרי ראינו הרבה מלכים במהלך ההיסטוריה שהיו קצת צדיקים, לא הרבה. ובפרק כמה דבר וכמה. במלחמת הרשות. במלחמת מצווה, לא אכפת לנו, יש לך עבירות, אין לך עבירות, מה אכפת לנו מהעבירות שלך? יאללה, תצא לצבא כבר. בסדר? ובפרק כמה דבבה כמה. תניה, שדרו של אדם לאחר 7 שנים נעשה נחש. ואני מילא דלא קרה במודים. מה?
7 שנים
ממותו. ברגע שאדם מת, כן, אז השדרה שלו הופכת להיות נחש. אם הוא לא קרה במודים. אז כשאתם מבקרים בבית הקברות, אם אתם מתקרבים למצבות של אנשים שלא קראו במודים, תיזהרו כי אולי בדיוק יגיע איזה נחש. אין? אתם מאמינים לזה? אתם מאמינים לזה? מה? ודאי שזה לא כפשוטו. אם אתה מאמין לזה, איך אפשר להאמין שהשדרה הופכת לנחש? נו, באמת. כן. ואני מילד לא קרה במודים. ודבר זה, כי הנחש היה הולך בקומה זקופה, שהיה מלך שבחיות, ונתן השם יתברך זקיפה שהיה לו מתחילה, מפני שהיה, כי היה מסית האדם, עד שאמין וכופר בעיקר לגמרי, כמו שאמרו זכרונו לברכה במסכת סנהדרין, והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל. ולכך כאשר נתקלל הנחש כללה שלו, על גחונך תלך, שיהיה בטל זקיפה שלו. ולכך, מי שאיננו קורא לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדרו שלו נחש, שבטל זקיפתו בשביל זה. מובן? לכן, מי שלא קורא, אז בעצם הוא מראה שהוא נחש. כי הנחש הוא זה שלא רצה שהאדם יכרע לפני השם. לכן, מי שלא קורא, הוא במפלגתו של הנחש, ולכן הוא הופך להיות נחש. הגיוני מאוד. בסדר? אגב, מי זה היה הנחש?
יצר הרע.
יצר הרע? כתוב במדרש שהיצר הרע, או סמך מן, היה רוכב על הנחש. משמע שהנחש עצמו הוא בסדר. הנחש הוא לא היצר הרע. לשמוע על הנחש זה יצר הרע, אבל הנחש עצמו הוא בסדר. יש גמרא שאומרת שהנחש טהור. כן, הרי זה איך מטהרים את השרץ בקל וחומר. ומה נחש שאינו ממית? זה, ומה נחש שממית? טהור, שרץ שאינו ממית, קל וחומר שטהור. נכון? אלא מה כתוב בתורה שהוא טמא. מה אתה רוצה? מה אתה מסתכל עליו? טוב, אז הנחש, הנחש בעצם, אז מה זה? זה גמרא, הגמרא אומרת, הוא מה נחש שממית, כלומר הוא מביא טומאה, הוא טהור, כלומר אם אתה נגעת בנבלת נחש אתה לא נטמא. אז שרץ שאינו ממית, שרצים לא ממיתים, קל וחומר שטהור. כן, זה הגמרא מביא את
זה.
בכל זאת, כן, זה התוספות שואלים, למה לעשות קל וחומר שאתה יודע שהוא לא נכון? בסדר, אז, אבל זה החידוד. כלומר, רוצים להראות שהנחש הוא לא כזה רע כמו שאתה חושב. אבל בואו ננסה להבין, מי זה הנחש? ריבונו של עולם. זה השכל הטבעי. השכל הטבעי. אז אם כן, הנחש מי זה? זה האדם. איך כתוב? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה, מי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים?
שועל.
שועל? אם הוא היה כזה חכם, השועל, לא היו עושים מהזנב שלו שטריימל. מה? לפחות? באגדות אתה צודק. באגדות השועל הוא החכם ביותר, ועל זה אמרו לעולם יהיה אדם זנב לאריות ולא ראש השועלים, ושם לא מדובר לא על אריות ולא על שועלים אלא על בני אדם. אז מי זה השועל? בסדר, זה באגדות. אבל אם כתוב בתורה והנחש היה ערום מכל חיית השדה, כלומר שהנחש זה החיה החכמה ביותר שיש, אז מי זה? זה האדם. לכן זה טוב, השאלה מי עושה את השטיימל, אבל זה אדם. כן, ברור, בסדר. אז האדם זה הנחש, זה החיה הכי חכמה. כן, ערום הכוונה חכם. וחיביה אבא חכים מכל חיבת ברא, דיברה השם אלוהים. מה? הגיחונך תלך, זה בדיוק מה שהשכל האנושי הוא. השכל האנושי הוא ארצי, זוחל, מפותל, ממית. זה השכל של האדם. בסדר? לעומת זה, הזקיפה, זה שהוא זקוף, זה מראה על קשר עם העילה, עם הקדוש ברוך הוא. למה האדם הוא הבעל חיים היחיד שהולך זקוף תמיד? כן, הקופים הולכים קצת זקופים, קצת על ארבע, יש שניהם. ודווקא, אומר המהר"ל, שדרו. ודווקא שדרו שלו, מפני כי זקיפת האדם היא בשדרו שלו. ולכך שדרו שלו נעשה הנחש. שגם הנחש, בשביל שהיה מסית האדם, שלא יהיה נכנע אל השם יתברך ולא יכרע לפניו, נתקלל בשביל זה על גחונך תלך, שילך שלא בזקיפה. ויש לך לדעת, כי ראוי האדם שיהיה נחש, כאשר לא קרה במודים. וזה כי האדם יש לו שייכות אל הנחש. שאם לא היה לאדם שייכות אל הנחש, לא התחבר הנחש אל האדם להיות מסית אותו, ולא היה בה הנחש על חווה. הוא ראיה לזה, אגב, מי זה הנחש שבא על חווה? אתם תארים לעצמכם שנחש יכול לבוא על אדם? אתם לא יודעים מי זה הנחש שבא על חווה? זה אדם הראשון בעצמו. ודאי. אלא מה? מה זה הסיפור הזה? שהוא בא עליה שלא בקדושה. אלא הוא בא מצד הנתון הטבעי הבהמי שלו. וזה הכוונה שהנחש בעל חווה. כן? שעל זה אמרו שהוא בעל חווה בערב שבת, לא חיכה עד שבת. כשזה בשבת, זה קדוש. מה אתה מסתכל עליי? נכון, נכון, זה הזוהמה. הזוהמה שמתלווה אל המיניות, בעוד שהמיניות היא קדושה ביסודה. עכשיו זה התלווה לזה זוהמה, מהצד המקולקל שבזה. הלאה. כן. נכון, אבל זה הסתת הנחש. זה הסתת הנחש. נאמר ככה, יש במדרש, ראה אותם משמשים ונתקנה. נכון? אז אם ככה ראה אותם משמשים ונתקנה, אז הקנאה של הנחש זה הזוהמה. הלאה. תשמע. כלומר, אתה שואל, איך זה יכול להיות שבאותו אדם יש שלוש דמויות? איש, אישה ונחש. נכון? זה מה שאתה שואל. אבל אם אני אשאל בחור במכון מאיר, תגיד, מה אתה עושה שנה הבאה? אתה הולך לאוניברסיטה, ממשיך לישיבה, הולך לצבא? מה הוא עונה? תשמע, השכל שלי אומר ככה, הרגש שלי אומר ככה, החבר'ה אומרים ככה וההורים שלי אומרים ככה. נכון? אז מי אתה? אתה הכל. בסדר? אז גם האדם הראשון זה גם כן ככה. הוא איש, אישה ונחש, רק דבר אחד אין לו. גוף. הדבר היחיד שלא היה לאדם הראשון זה גוף.
ברור.
הלאה. מה? כתוב, מה? מפורש, כתוב, היו שניהם ערומים. אם הם ערומים, סימן שאין להם גוף. מה זה להיות ערום? בלי כיסוי. אצלנו יש כיסוי, מה הכיסוי שלנו? הגוף. הגוף הוא הכיסוי אצלנו, זה הכותונת שלנו. נכון? מה, וכי אנחנו הגוף? אנחנו רק מתלבשים בתוכו, נכון? זאת אומרת והיו שניהם ערומים, הכוונה שלא היה להם גוף. ממתי התחיל הגוף? ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור. כלומר נתן להם גוף. זה כותנת עור. וילבישם, נתן להם גם בגדים. לא התבוששו, כי לא... אדרבה. כי אדם מתבייש כאשר יש לו חטא. כיוון שלא חטאו, לא היה להם ממה להתבייש. הגוף מסתיר את החטא. אגב, לא כתוב לא יבושו, לא יתבוששו, כלומר שלא התמודדו, לא התמידו הרבה זמן בזה. וירא העם כי בושש משה. מה?
איך שימשו שהנחש התקנה בהם ובא אליהם גוף? מה הוא התקנה? מה הוא ראה?
הוא התקנה בקדושה שזה בזה. כלומר זה השורש של האישות. הרי כתוב עלו למיטה שניים ירדו שבעה, נכון? איפה נעשה הזיווג הזה? בתוך הנפש. כמו שאדם יש לו ילדי רוחו, נכון? אדם מוליד מחשבה. איך הוא מוליד? איזה זיווג יש שם? כן, הלאה. הוא ראיה לזה שיש לאדם שייכות אל הנחש, כי האדם היה מלך על התחתונים, וכן הנחש היה מלך בחיות בתחתונים, קודם שנתקלל. והיה האדם בלבד הולך בקומה זקופה, וגם הנחש היה הולך בקומה זקופה, קודם שנתקלל. וכך אמרו במסכת סוטה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, הנחש יהיה מלך על כל בהמה וחיה. אתה ארור מכל בהמה וחיה. אני אמרתי שילך בקומה זקופה, על גחונך תלך. הוא אמר, אהרוג את האדם ואשא את חווה, ולפיכך ואשית. הרי שהיו דומין עד כדי עד שהיה רוצה לישא חווה. ודבר זה קדם כללה שהנחש יש לו דמיון וקירוב אל האדם והאדם אל הנחש. אגב, מאיזה שורש זה בא המילה נחש? מה? נחש זה משורש משיח. לא, זה גמטריה משיח. אני שואל מה השורש הדקדוקי? מאיזה פועל זה בא? לנחש. מה זה לנחש? לחשוף את הנעלם. זה בדיוק העבודה של השכל. השכל זה נחש. הוא חושף את הנעלם. ודווקא, וכאשר מת האדם, שדרתו של אדם נעשה נחש. וכאשר היה אדם חי והוא נחשב מלך בעולם, כאשר ידוע, ראוי לו הזקיפה, אבל כאשר מת האדם ובטל מלכותו, והוא קרוב עתה אל הנחש שבטל מלכותו גם כן, ולפיכך אחר 7 שנים שנתרחק מדרגה שלו, שהיה מלך כאשר היה חי, ואז שדרו שלו נעשה נחש. ודווקא שדרו של אדם, לפי שהשדרה, בפרט, יש לו קירוב אל הנחש, כי הדמיון שיש לאדם אל הנחש, העיקר הוא השדרה. כן דבר שהוא בזקיפה כמו השדרה. ודבר זה היה האדם דומה לנחש שנברא, שהלך בזקיפה רק אדם ונחש, מפני שהיו שניהם מלכים. ולפיכך כאשר מת אדם, ואין ראוי לו עוד הזקיפה, נעשה שדרה שלו, נחש. וזה כאשר לא קרה במודים. כי ההבדל אשר בין שניהם הוא, כי האדם, אף על גב שהוא בקומה זקופה, והוא דומה למלך, מקבל את השם יתברך עליו לאלוה, וקורא לפני מלכו, ומבטל מלכותו מפניו. ולפיכך דווקא דלא קרה במודים, שאז דומה לנחש שהיה מלך, אבל אם קרה, אין כאן דמיון, שהרי ביטל מלכותו וזקיפתו אל השם יתברך, וקרה לפניו כעבד לפני אדונו, ולא היה לו שום מלכות שיתבטל אחר מותו עד שיהיה נחש. כלומר, מלך הופך להיות מלך. אדם מלך הופך להיות נחש מלך. אבל כיוון שאדם ביטל מלכותו על ידי קריעתו במודים, אז בזה כבר הוא כבר לא דומה לנחש, אז שדרתו לא תהפך לנחש. ולפיכך, אמר כי חוט השדרה, מן האדם אשר הוא זקיפתו של האדם, נעשה נחש מצד ההיקש הזה. ברור. אז זה, איך אומרים? זה מטאפורה. ויש לך עוד להבין בעמקי החוכמה. כי חוט השדרה הוא בין שני צידי האדם. איזה צדדים? שמאל וימין, נכון? זאת אומרת, בין השמאל לבין הימין, אפשר לשים משהו בדיוק באמצע בין שמאל לימין, יכול להיות או שדרה או נחש. נכון? זה מה? זה תלוי איך הוא, האם הוא קורא לפני השם או לא קורא לפני השם. אם הוא לא קורא לפני השם, אז הוא אמנם לשון מאזניים, אבל הוא נחש. אבל אם הוא קורא לפני השם, אז הוא שדרה. השאלה מי אתה שם באמצע בין הצד הימני לבין הצד השמאלי. בסדר? כמו בהר גריזים והרבל. אלה חצי מהעם עומדים על הברכה. חצי מהעם עומדים על הכללה. ובאמצע יש לשון מאזניים. השאלה מי אתה שם שם? טוב. וכמה? טוב, יש כאלה שיש להם חוש הומור, יש כאלה שלא. ויש לך עוד להבין בעמקי החוכמה. כי חוט השדרה הוא בין שני צידי האדם. לכך החוט הזה, בפנים של האדם, מאחר שהוא קו ההולך בשווה תוך הצדדים באמצע, אשר האמצע נחשב בפנים. ומן הפנים מתחייב הנחש שהוא בחוץ. כי אי אפשר זה ולא זה, עד שחוט השדרה שהוא בפנים, קרוב אל הנחש. וכאשר מת האדם ונתבטל צורתו, נעשה נחש מחוט השדרה. כי הם מתקשרים זה בזה לגמרי. והדברים האלו ידועים לבעלי חוכמה. מה יודעים בעלי החוכמה? שבכל מדרגה יש פנים ואחור. ולא תוכל לראות פניי, וראית את אחוריי ופניי, לא יראו. כלומר, יש בתוך המציאות שני צדדים, צד של פנים, צד של אחור. הפנים זה הפרסונלי, זה מה שפונה, והאחור זה האימפרסונלי, זה המופשט האבסטרקטי. אם נרצה לומר בצורה יותר פשוטה, בנפש האדם זה הנבואה והפילוסופיה. הנבואה מצד הפנים, הפילוסופיה מצד האחור. וכאמר, אז גם כן השדרה היא הפנים, כמו פנים, ואילו הנחש הוא האחור. מעניין, יש במיסטיקה ההודית, אין, בצ'קרות, בצ'קרות, שהצ'קרות מנהלות העולם, זה אלמה דה צ'קרה. ובצ'קרות יש גם צ'קרה שהיא נחש. והיא עולה ועורך עמוד השדרה. עולה ויורדת. הצ'קרה. מעניין שהם תפסו את זה. כלומר, יש מוטיבים אוניברסליים בדימויים האלה. מטה הפך לנחש. כן. נכון? אז מה? נחש, כן, זה מצרים. הנחש זה מצרים. הראיה, המצרים היו מניחים נחש במקום של הנחת תפילין שלנו. זה, כלומר, זה תפיסת עולם מסוימת. קולה כנחש ילך, אומר ירמיהו על מצרים. וזה אומרם, וכאמר, הנמילה דה לא קרה במודים, אבל אם קרה במודים, בזה שקרה במודים, מוסר עצמו לשם יתברך, כמו שהתברר בעניין מודים, כי בזה שווה העלול הוא האדם אל העילה. היה במרכז אמריקה, הייתה אומה, האצטקים. האצטקים פיתחו תרבות שהייתה דומה בצורה מדהימה לבבל העתיקה. עם קורבנות אדם, עם מגדלים בין ציקורטים כאלה. בקיצור, זאת חברה שהייתה העתק של התקופה הבבלית או המצרית, ללא שינוי. הם לא היו מסוגלים לעבור שינוי. אבל הם האמינו שעתיד להגיע איזשהו משיח. בדמות נחש עם נוצות שיהפוך לאדם לבן עם זקן. וכאשר הגיע הכובש הספרדי קורטס, והוא היה לבן ועם זקן, אז הם ראו בו את הגואל, הם השתחוו לו. הם אמרו, זה הקוצל קואטל, כלומר הנחש שהפך, שהפך להיות אדם, ועכשיו בא לגאול. האמת היא שהוא גאל אותם מייסוריהם לעולמים. ברור, אבל זה מאוד מעניין, שהייתה אצלם תפיסה שיש אולי איזה משהו שגואל, אבל הוא חיצוני. והוא יבוא מעבר לים. מעבר לים, ובעצם קורטס, בשם מה הוא בא? בשם הנצרות. והנצרות באה בשם ישראל. כלומר, הם הבינו שהשינוי בעולם בא מישראל. רק שזה היה אצלם בצורה מיתית. אבל הם הבינו שמשהו צריך להשתנות בעולם, ותפסו שזה ישראל. באיזושהי צורה. וזה אומרם בפרק המפלת. כי לך תכרע כל ברך. זה יום המיטה. שנאמר, לפניו יכרעו כל יורדי עפר. מתי אדם יורד לעפר? כשהוא מת. מה? הוא לא יורד לעפר. כשאדם מזדקן, הוא יורד למיטה. כשהוא מזדכה. כן, כשהוא מזדכה, נכון, אז הוא יורד לעפר. ואז זה נאמר, לפניו יכרעו כל יורדי עפר. אם כן, תכרע כל ברך, זה יום המיטה. תשבע כל לשון, זה יום הלידה. שנאמר, נקי חפיים אשר לא נשא לשב נפשי, ולא נשבע למרמה, עד כאן. כן, מתי אדם הוא לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה? כשהוא רק נולד. אבל מה יש לו? יש לו פה, נכון? הדבר הראשון ששמים לב כשילד נולד, זה שהוא צועק, הוא בוכה, נכון? ודבר זה, כי לכך נקרא יום המיטה קריאה, שהאדם בטל חיותו ושב אל העילה, שהקוראה יש לו נפילה על ברכיו, הוא מוסר עצמו אל אשר קורא אליו. וזהו עניין הקריאה במודים. תשבע כל לשון הוא יום הלידה, שהשבוע נקרא קימה, וכשיוולד האדם והוא מקוים בעולם, יש לו שבועה וקיום בו יתברך. והשבועה הזאת והקיום הזה, אין כאן מקומו. אבל מה שרוצה לומר, ששבועה זה בא לומר שדבר קיים. הרי אדם נשבע שכך וכך. מה זה נשבע? הוא בא לומר, זאת המציאות. מכל מקום תדע ותבין, כי הקריאה במודים, למסור נפשו אל השם יתברך. ושב אל העילה במה שהוא עילתו, ואז הוא ניצול מן הגלגול הזה. כי אף כי יש חיבור לאדם אל הנחש, יש חילוק והבדל ביניהם בעולם הזה, מצד שהאדם יש לו השבה אל העילה, הוא השם יתברך. ובפרט בכריעת מודים, שבזה מוסר עצמו אל השם יתברך, ובזה הוא נבדל מן הנחש, ודברים אלו עמוקים בסתרי חוכמה. מה?
כן. רבי מאיר קבור בעמידה?
ב?
קבור בעמידה?
לא יודע.
יש איזה מישהו קטנה קבור בעמידה?
יכול להיות, כן.
זה בעיה.
למה? רבי מאיר קרא במודים, אז הוא בסדר. אני יודע, אני יודע שקבורה בעמידה, בשכיבה זה לא מקובל בכל התרבויות. בעם היהודי בשכיבה, כן. טוב. ופרק כמה דברכות. אמר לשמואל לחייה ברב. בר אוריין. תא ואומר לך מילתא מעלייתא דאמר רבוך. אחי אמר רבוך. כשהוא קורא בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. רב ששת, כי קרא, קרא כחזרה, כי זקיף, זקיף כחביה. לא, זה באמת דברים מוזרים קצת. ביאור זה. כי הקריאה הוא, אז זה ברור, נכון? אני אולי אקרא את זה שוב. ופרק כמה דברכות. אמר לשמואל לחייה ברב, בר אוריינתא ואומר לך מילתא מעלייתא דאמר רבוך, אחי אמר רבוך, כשהוא קורא בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם, רב ששת כי קרא, קרא כחזרה, כי זקיף, זקיף כחביה. ביאור זה. עכשיו שקראנו, הכל ברור. כי הקריאה הוא... מה להסביר? אבל זה מה שיעשה המהר"ל, המהר"ל יסביר. אבל המהר"ל יסביר את הקטע. אבל המהר"ל מסביר. כן? אולי התכוונת למשהו אחר, אבל אם אתה מדבר על הסבר, מה? אה? נכון, כשהוא קורא, קורא וברוך. נכון, אתה צודק. כן. יש כאלה שהתכוונו שאני אתרגם, אבל אף אחד לא ביקש את זה. טוב, ביאור זה. כי הקריאה הוא, מצד השם יתברך, אשר לפניו יכרע הכל. ולפיכך ראוי שיהיה בפעם אחד. כי הוא יתברך אינו גשם, אשר פעולתו הוא בזמן. כאשר הדבר הוא מצד השם יתברך. ולפיכך הקריאה שהוא לפני השם יתברך, היה בפעם אחד, כחזרה. אבל הזקיפה שהוא זוקף, אף כי הפעולה הזאת הוא מן השם יתברך, שהוא זוקף כפופים, בכל מקום, ההוויה הזאת היא אל האדם. הוא מקבל ההוויה בזמן ולא בפעם אחד, כמו שנברא העולם בזמן, שכל הוויה צריך זמן. הוויה כמובן התהוות, רק הקריאה שאין זה הוויה לאדם, כי עד רבה, שבזה האדם מבטל עצמו אל השם יתברך עד שאינו נמצא, ולפיכך ראוי שתהיה הקריאה בלא זמן, רק בפעם אחד. רק דבר זה, רק דבר שהוא הוויה באדם, הוויה כמובן התהוות, כי כל הוויה היה בזמן, ותראה שכל הוויית האדם הוא בזמן, הוא ביטול שלו בלא זמן כלל, ודבר זה הוא מבואה, ולכך אמר, כי קרה, קרה כחיזה, וחיזה כיף, זה כיף כחיביה. ודבר זה מבואר הוא וברור. אוקיי? טוב. פרק י' א'. אולי בכל זאת נשאל, מה זה כחיזרה? כחיזרה, כאן, ישר, כאן, כן, ברור. כן, מה זה ברוריין? דעתן. ברוריין כאן, בן של, של אנשים מהירים. הרי הוא חייה ברב, רב היה גדול, אז הוא בר, אז חייה הוא בר אוריין. פרק יודל. מה? לא יודע. מה אתה אומר? בינתיים קראנו את הגמרא, זה מה שאני יודע. פרק י' א', אז אם כן, דיברנו על קריאת שמע, דיברנו על הקורבנות, דיברנו על הקריאה וההשתחוויה והעמידה וכו'. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הקדיש. גם זה חלק מהסידור. זה גם תפילה. הקדיש הוא תפילה. אגב, על מה אנחנו מתפללים בקדיש? שיתגדל? לא, זה לא שבח. יתגדל ויתקדש, זה לא שבח. זה תפילה. התפילה היא שבסוף הוא יתגדל ויתקדש. וזה מכוון לפסוק ביחזקאל. הפסוק אומר, והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. באיזה הקשר נאמר הפסוק הזה? מלחמת גוג ומגוג, נכון? מה? לא הבנתי. אני עניתי, מלחמת גוג ומגוג. ובמלחמת גוג ומגוג התוצאה תהיה והתגדלתי והתקדישתי. אז כשאנחנו אומרים יתגדל ויתקדש, אנחנו מתכוונים שיתקיים הנאמר במלחמת גוג ומגוג, ששמו של הקדוש ברוך הוא יוודא בעמים כולם. בסדר? לא, נדבר על ההתחלה. אחרי התוספות. כן, מה אתה רוצה לאכול מנה עיקרית בלי תוספות? טוב. אנחנו מפללים שהתוצאה של מלחמת גוג ומגוג תגיע. ואז אם אתה עושה מה שצריך, אז לא תהיה מלחמת גוג ומגוג, כי אתה תגיע ישר לתוצאה. אם אתה לא עושה מה שצריך, אז זה יעבור דרך מלחמה. בכלל, הרי מלחמה זה נבואת פורענות. אבל הפורענות היא לא באה סתם, הפורענות בגלל תוצאה. אתה הבאת את התוצאה, לא צריך את הפורענות. נבואת פורענות לא חייבת להתקיים. נכון? זאת אומרת, אז למה היא מתקיימת בכל זאת? היא מתקיימת אם לא עשית מה שצריך, כדי להשיג את התוצאה של אותה פורענות. על ידינו, כן, אבל מה זה יתגדל ויתקדש? לעיני הגויים. לעיני הגויים, נכון? כמו שכתוב במדרש רבה, על הפסוק שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד, מדוע יש עין גדולה ודלת גדולה, שאתם צריכים להעיד על אלוהותי לעיני האומות, ואם לאו, אני פורע מכם. אז משהו שאפשר לעשות את העבודה, פשוט לפרסם שם השם בעולם, ואז אתה חוסך מעצמך את מלחמת גוג ומגוג. זה התחלה טובה, אבל זה לא מספיק. נכון? זה לא מספיק בגלל שהם מתכחשים לאלוהי ישראל. הם טוענים שהם ישראל. אז יכן יש לנו עבודה. מה? גם האסלאם. האסלאם טוען שהשם ישראל לא נאמר על היהודים. אלא על האוסבט. כלומר, השבטים שהיו פעם. אבל לא הישראלים האלה. המתהוללים בדיזנגוף. לא, זה לא. בסדר? טוב, אז אם כן, אני אומר, יש פה עבודה חשובה. אנחנו כעם ישראל אחראים על הופעת שם השם בעולם. זה מחייב עבודה כלפי הגויים, ולהתחיל להסביר להם את תפקידם, ושבע מצוות בני נוח, וכל הדברים האלה. אולי כדאי אפילו ליזום פעילויות בתחום הזה. טוב, עניין הקדיש של יהא שמי רבה בסמוך. הקדושה שאנו מקדשים את השם יתברך הם שלושה. ביוצר אור ובתפילת שחרית ובתפילת מוסף. והם מחולקים. כן, אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מתי אומרים את זה? בברכה הראשונה של קריאת שמה. ובחזרת השץ ובהובה לציון, מה שנקרא קדושה דסדרה. שלוש פעמים מזכירים קדושה. והם מחולקים. כי ביוצר אור אין אומרים רק כולם אהובים, כולם ברורים, וכולם עושים בהם אהובי רצון קונה, וכולם פותחים את פיהם, ואין אנו אומרים נקדש. כלומר, אנחנו מספרים מה שאומרים המלאכים, אבל אנחנו בעצמנו לא מקדשים. אבל בתפילת שחרית ומנחה אומרים נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, בנוסח אשכנז. ובשבת ויום טוב ומוסף אומרים נעריצך ונקדישך כנועם כסוד שיח ספי קודש. זה אצל האשכנזים. ספרדים אומרים כתר. אבל שחרית של שבת ושל יום טוב, אף על גב שגם יש בקדושה תוספת, מכל מקום התחלת הקדושה, שהוא עיקר הקדושה, שווה, ואנו אומרים לקדש את שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ולפיכך אין כאן רק שלוש קדושות שנקדנו ביוצר, ובשחרית ובוסף, והם כנגד שלוש קדושות שאמר הכתוב קדוש, קדוש, קדוש. ותרגם יונתן. קדיש שמי רומא, קדיש על הרעה, קדיש לעלם ועל מעל מים. ולפי תרגום יונתן, אלו ג' קדושות כנגד שלוש עולמות. האחד עולם הזה התחתון, והשני עולם השמיים, והשלישי עולם העליון. ותרגום אונקלוס, קדיש בשמי רומא, קדיש לעלם ועל מעל מים, וזה עולם העליון. ומה? לא כך ברור מה זה פה, תרגום אונקלוס נכנס פה באמצע. כן, יש פה איזה כנראה משהו השתרבב פה. ומה שתרגם קדיש הראשון בשמי מרומא, דבר זה מפני כי יש לתת קדושה ראשונה אל עולם אשר הוא נראה לנו, כי השמיים נראים לנו, אבל העולם העליון אין נראה לנו. ובקדושה הראשונה תקנו והאופנים וחיות הקודש באש גדול, וזה מפני כי כתיב הירא החיות, והנה אצל החיות אופן אחד בארץ. הרי זכר הכתוב אצל ארץ אצל החיות ואצל האופנים. ואף כי בוודאי פרשו מפרשים בארץ כמו שמובר בפירוש שלהם מכל מקום אצל האופנים וחיות הקודש כתיב וראיתי אצל החיות. והנה אופן אחד בארץ. ואנשי כנסת הגדולה שירדו לחדרי המרכבה, הם הבינו הדבר כמו שראוי להבין והם תקנו ברכה זאת. ומפני שקדושה זאת היא כנגד שהוא יתברך קדיש בהרעה, ולפיכך בקדושה זאת זכו והאופנים וחוות הקודש. כי נראים מן הכתוב כי הם, כי כוחם מתפשט בארץ. ולכן בקדושה הראשונה אין צריך לומר כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי קדושה זאת כנגד קדיש בערה. ואין לומר נקדש אותך כשם שמקדישים אותך בארץ, כי אדרבה בארץ עיקר הם ישראל, לכך אין נתלות הקדושה בהם. קדושה שנייה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. כך אנחנו אומרים נקדש את שמך כשם מקדישים אותו בשמי מרום, זה בקדושה של שחרית. קדושה שלישית היא במוסף. אומרים נעריצך ונקדישך, כסוד שיח ספי קודש המקדישים את שמך בקודש, כי קדושה הזאת היא כנגד העולם העליון, ולפיכך אמר נעריצך ונקדישך, כסוד שיח ספי קודש הם המלאכים. ודבר זה מבואר. זאת אומרת שיש פה שלוש מדרגות, ארץ, שמיים ועולם העליון, זה חלוקה עתיקה של הפילוסופים. ומה שנושא האדם עצמו למעלה בשעה שאומרים קדוש, 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 דבר זה מפני כי כל קדושה שהוא יתברך נבדל בקדושתו מן התחתונים. ואין לו יתברך חיבור וצירוף אליהם. לכך האדם, גם כן, כאשר יאמר קדוש, 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 נבדל קצת מן הארץ. הוא מתנשא כלפי מעלה. ומה עם הקדושה של הובא לציון? הקדושה של הובא לציון, על זה הוא ידבר בפעם הבאה. שלום.